Having this child has made us think about all of the things that should be improved in the world for her whole generation. The only way that we reach our full human potential is if we're able to unlock the gifts of every person around the world.
והרבה פעמים קורה, ואני רואה את זה אין ספר פעמים, ונשבר לי הלב כל פעם מחדש, אנשים שבאים לספר את הדברים המדהימים שהם עושים.
We need to make sure that there are investments in programs that ensure that the future isn't going to be like today. The future is going to be better than today.
נתקלים בחומה של אנטגוניזם, והם לא מבינים למה. למה? הציבור לא יכול לראות, או קהל היעד הספציפי לא יכול לראות את הדברים המדהימים שהם עושים.
You know, what does it take to make it so people don't get sick anymore? Can we build more inclusive and welcoming communities? Can people in the next generation learn and experience 100 times more things than we can? I think the answer to that is yes. And I just think that means that we have a basic moral responsibility to tilt our investments somewhat more as a society and as individuals.
את עם דמעות בעיניים עכשיו?
כן,
שאני...
כי זה באמת מכאיב לי, אנשים עושים דברים מדהימים.
Starting our work now in investing in the future is an easy decision for us.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן, מופק על ידי פודקאסטיקו, בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
אני דוקטור שני אורוביץ רוזן, יש לי דוקטורט בתקשורת ומדעי המדינה בהתמחות של פילנטרופיה בבר אילן, עשיתי פוסט דוקטורט בסיטי יוניברסיטי אוף ניו יורק בנושא פילנטרופיה וחברה אזרחית. אני מרצה לתקשורת שמתמחה בביקורת התקשורת, ואני יועצת תקשורת אסטרטגית של עמותות ועסקים שעוסקים בפעילות חברתית.
כל עסק היום עושה פעילות חברתית,
לא
בטח
כולם.
בארצות הברית, איפה שאת פועלת.
יש הרבה עסקים בארצות הברית, וזה מאוד שכיח להבין שעסק צריך שתהיה לו אחריות חברתית, כחלק מהקיום שלו, כחלק אורגני מהחברה שבה הוא נמצא, מהקהילה שלו.
מי דורש את זה מהחברות? הצרכנים, בעלי המניות, מאיפה מגיע הלחץ הזה?
גם וגם וגם וגם. זה חלק מההבנה הכוללת שהרווח של העסק והאיכות שלו, או הברנד שלו, המותג בעצם, מגיעים גם מהתרומה, מהערך הנלווה שהוא מספק לקהילה שבה הוא נמצא. עסק שיכול לתת added value, שיכול לתת ערך מוסף כחלק מהמוצר שהוא מספק, יכול לבנות מחויבות רגשית יותר גדולה של הצרכנים שלו, ולכן לשמר אותם לאורך זמן.
זאת אומרת שזה לא רק פילנטרופיה נטו, כי אין דבר כזה, לטענתי, אלא יש בזה ערך לבעלי המניות וללקוחות. כדאי לכם שהעסק שלכם יהיה עסק שתורם לקהילה, כי זה טוב לכם.
כן.
אוקיי.
לגבי האין פילנטרופיה, אנחנו נשאיר את זה לכם. אני מסכימה לחלק מהדברים שאתה אומר. אבל כן, המחויבות החברתית, או מה שהעסק יכול לתת לחברה שבה הוא נמצא, יש לו קו ישיר למותג של העסק, למה שהצרכנים רואים בו. ואני עוזרת לעמותות, אני עוזרת לעסקים, אני עובדת איתם על הסיפור שהם מספרים בעצם. הרבה עמותות עושות דברים מדהימים, מצילים נפשות, באמת עושים דברים שלספר עליהם עושה צמרמורת, מרוב כמה אנשים מדהימים שהם מתגייסים לעזור לאחר, מאלטרואיזם נטו. מה שצריך להבין זה שמי ששומע אותך, שומע אותך מהמקום שבו הוא או היא או הם נמצאים. וצריך לספר את הסיפור של מה שאתה עושה, כדי שיענה לקהל היעד, למה שהם רוצים לשמוע, למה שמעניין אותם, או אפילו לאופן שבו הם מבינים את העולם. ולכן הרעיון של סיפור חברתי, של מה אתם עושים, למה צריך את העמותה הזאת בכלל? אוקיי, אז תרמתם כסף, אבל מה השינוי שהבאתם? בגלל זה כל כך חשוב לספר את הסיפור התקשורתי נכון. ואני נמצאת בחוליה הזאת. פשוט לעזור, לשייף את המסר, לדייק אותו. אני שואלת את השאלות הקשות לפני שאנשים בחוץ שואלים אותם, כדי להבין, והרבה פעמים מהניסיון שלי אני רואה, שככל שאתה מדייק את הסיפור התקשורתי, אתה גם מדייק את האפקטיביות של הפילנטרופיה או של השינוי החברתי שאתה מוביל. משום שאלה שאלות שקשורות אחת בשני. יש עולם תוכן של יחסי ציבור, שהוא חשוב מאוד שנותן לציבור את המידע, אבל הוא רק חוליה אחת. אני נמצאת בחוליה אחרת, במקום שבו אנחנו חושבים ביחד על האסטרטגיה, במקום שבו אנחנו יכולים להגיד למה זה חשוב לספר, למה עכשיו?
אחת הסיבות שזה חשוב לספר היא כי גופים שעושים פילנטרופיה ודברים אלטרואיסטיים, מתחרים על תשומת לב ועל משאבים. עכשיו בואי נדבר על אתגר דלי הקרח למשל.
כן.
הצלחה ויראלית מאוד גדולה.
חמש שנים עכשיו,
מה שהם עשו זה לקחת את ה-ALS,
נכון.
ולחבר אותו למשהו ויראלי שאנשים עושים, נכון. למם של אנשים ששופכים על עצמם דלי קרח, גייסו המון אנשים, גייסו סלבים, ונשמעו תלונות, נשמעה ביקורת, על כך נגיד, תשומת הלב שהמחלה הזאת קיבלה, בזכות הווירליות הזאת, בזכות ההצלחה האסטרטגית תקשורתית, הייתה בלי פרופורציה לגודל של המחלה הזאת, כי לכל מחלה או לכל הפרעה או לכל דבר כזה, יש קהל משתמשים, יש אנשים שיש להם את זה. ויש הרבה פחות אנשים עם ALS מאשר דברים אחרים שלא קיבלו את החשיפה הזאת. זאת אומרת שאפילו הצלחה של משהו לטובת הציבור, יכולה ליצור backlash.
אוקיי. ההצלחה של אתגר דלי הקרח היא פנומן מטורף שאף אחד לא הצליח לשחזר. אחת הסיבות לפי דעתי שהיא הצליחה היא משום שה-ALS Association לא ארגנה אותה. זהו לא קמפיין מסודר. זה משהו שהציבור הרים והציבור עשה. זה התחיל בתור משהו של המתנדבים של העמותה, ממש פנימי שלהם.
וזה תפס תאוצה בזכות פיט פייטיס, שחקן בייסבול מבוסטון קולג'.
Hi, my name is Pete Freites and we are here to conduct my ALS Ice Bucket Challenge.
שחולה ב-ALS בעצמו, ועשה את זה.
And I almost forgot... You all have 24 hours to dump a bucket of ice on your heads. Cheers.
Cheers. You ready for this?
ומשם זה התחיל. וזה משהו ויראלי.
ויראלי באמת, לא ויראלי.
זה לא, כן, זה לא
תעשה לי ויראלי.
זה ממש התחיל וזה... ונאספו, אם אני לא טועה, 115 מיליון דולר, שהביאו למציאה של 5 גנים חדשים ולטיפול בכמעט כל החולים ב-ALS בארצות הברית. עכשיו, אני מבינה את הביקורת, תכף אני גם אתייחס לזה, אבל זה בדיוק הנקודה הזאת נוגעת בהבדל שבין קמפיין ברשתות החברתיות שנעשה באופן אורגני, אינרנטי מתוך הציבור, לבין משהו מתוזמר של עמותה. והעמותות צריכות כל הזמן לשמור על המתח הזה, שבין לא להיות מאוד מהוקצעות, מאוד מסודרות בקמפיינים, לבין המקום שבו אנחנו בעצם נותנים לציבור לקחת חלק. והביקורת על למה תשומת הלב. תראה, בכל שלב נתון, יש אין ספר בעיות חברתיות בחברה. גם אם נפתח את מהדורות החדשות בטלוויזיה, גם אם נקרא את העיתון, אנחנו רואים רק חלק, רק סלייס אחד מהמציאות, ויש אין ספר דברים. זה משחק על תשומת הלב, זה משחק על המסגור, זה משחק על רלוונטיות ועל לגיטימיות. לא כל הבעיות החברתיות נתפסות כלגיטימיות, הקורבנות שלהם. יש פה משחק מאוד מורכב של הרבה מאוד גורמים.
מה זאת אומרת לא כל הבעיות נתפסות כלגיטימיות?
למשל, בעיות של עוני, הרבה פעמים נתפסות כבעיות אינדיבידואליות של בן אדם, שלא ידע לשמור על הכסף שלו, השקיע במקום הלא נכון.
תפסיק להיות עני.
מדוע לא תלך לעבוד, ולמה החברה צריכה להיות רשת ההצלה שלך? אלה טענות שנשמעות.
וגם אומרים את זה על אלכוהוליזם.
גם, על התמכרויות למיניה.
יש, למיץ' הדברג, הסטנדאפיסט, יש לו קטע שהוא אומר, אלכוהוליזם זה המחלה היחידה שאנשים צועקים עליך בגללה.
Alcoholism is a disease, but it's like the only disease that you can get yelled at for having.
זה לא עובד. זה לא אשמתי.
גם למשל, בעיה של התמכרויות להימורים. זה בעיה שם, אז תפסיק. אבל זה התמכרות לכל דבר.
למה לא אומרים לבעלי הקזינו, תפסיקו?
אפשר לעשות הרבה פעולות, אבל זה בדיוק... ולמה הסוגיה הזאת רלוונטית? האם הקורבן או הסובל מהמחלה...
האשמת הקורבן.
למה הסוגיה של האשמת הקורבן? או אפילו התפיסה האם קורבן הוא לגיטימי. כלומר, אם באמת צריך לטפל בך, היא רלוונטית משום שהיא חלק מהסיפור של עמותות שמספרות. זה השלב הראשון שהם צריכים להבין למה העבודה שלהם חשובה, למה לתרום להן... ולא לעמותות אחרות, למשל. ובמקרה ש...
אם אנחנו נכווץ את זה לאדם שתורם כסף ברחוב, אני לא אתן לו כסף, הוא רק ישתמש בזה לסמים. זאת אומרת, צריך להסביר שהתרומה שלנו הולכת לעזור, ולפתור את הבעיה או להקטין אותה.
נכון, או לטפל בה. אבל זה בדיוק הרציונליזציה של הסיפור, שצריך לעשות הנרטיב שצריך לבנות, למי עוזרים, למה עכשיו, איך זה יעבור הלאה. ואני לא נכנסת לקלישאות של חכה ודגים. מדובר בסיפור יותר מורכב מזה. זה מקום חשוב לדבר עליו על בעיות חברתיות, ולכן כל הדיון של יש בעיה חברתית אחת, אבל היא פחות, אז לא צריך לתרום לה. זה לא משחק סומפס.
בטוויטר הישראלי זה, למה אתה לא מגנה את ה... למה אתה לא מגנה, ומה עם המצב בסוריה?
What about autism הזה. כן. והדבר השני הוא, למה יש בעיות חברתיות אחרות? נכון, צריך לתרום לעוד בעיות. אבל אני לא מבטלת את ההצלחה של אתגר דלי הקרח, רק בגלל שיש X מספר חולים בארצות הברית, שהוא לא גדול ביחס למחלות אחרות. מה גם שהדיון של תרומות או עזרה לחולים בארצות הברית, הוא דיון אחר ממה שאנחנו מכירים בישראל.
כי ביטוח בריאות
שם. בדיוק, והתמיכה הרפואית בארצות הברית לאנשים היא מורכבת יותר, ולא לחינם שהרבה מפילנטרופיה באינטרנט היום בארצות הברית, הולכת לכל מיני GoFundMe וכאלה, לאנשים שזקוקים לסיוע רפואי משום שאין להם.
Today I did something I have never done before in my life. I have set up a funding page. On GoFundMe.com.
And my children have opened this GoFundMe page to help raise money for my treatments.
And if we can solve this little piece of the puzzle, we can also have an impact that's much greater than us.
So, I hate to be come here hat in hand and ask for money, but, this seems to be the time for it to happen and if you find it in your heart to give me some money I can't tell you how much
so much money has been raised on behalf of our two little boys
no donations are too small and prayers are welcomed you can please share this story with other people
oh this is going to be one of the toughest videos
And I hope I keep you entertained. This is my number one priority as I face possible end of life, is I want to keep you entertained. I want to keep you challenged.
ואם אני לא טועה, IRS...
המס הכנסה האמריקאי.
הוציא לפני שנה הנחיה שאתרי GoFundMe וכאלה הם לא עמותות. כי הם גוזרים רווח על התרומות שעוברות דרכן, וצריך להבהיר את המשמעות של הפלטפורמה שדרכה נותנים את התרומות באינטרנט, לבין התחושה של התורם, שהוא תרם, לבין המשמעות של הטרנזקציה עצמה. וזה, אם כבר אתה רוצה לדבר על פילנטרופיה באינטרנט, זה בדיוק המקום שבו הפלטפורמה, פייסבוק, אפשר לייחד לו דיון משלו, אבל בכלל, חוסר הקשר הבין אישי, שהוא הופך להיות מתווך בין התורם לבין הנתרם, הוא מאוד משמעותי בהתפתחות של פילנטרופיה, משום אחד שעמותות צריכות להילחם על המקום שלהן, גם ה-ALS. הם לקחו את הכסף, אבל הם קיבלו אותו, אבל הם לא יזמו את זה במובן הזה. זה לא קמפיין מתוזמר. וזה הופך להיות מעין מופע של נתינה אישית, של אני מרגיש טוב עם עצמי, ה-warm glow הזה, אני עשיתי משהו טוב עכשיו למען האנושות, שזה נפלא. ושולחים למישהו אחר, אין קשר אישי. הרבה פעמים פילנטרופיה, שהיא אופליין, היא חלק מהקהילה. אתה נותן למקומות, למתנס שלך, לאנשים שאתה מכיר, אתה יכול לתת בגדים או כסף למישהו שאתה מכיר ביישוב, או דרך מישהו שאתה מכיר ביישוב, ואז יש חיבור רגשי מאוד גדול. מה קורה באינטרנט? אתה עושה קליק, עוד קליק, שם כרטיס אשראי, שלחת, ונגמר.
רכשת לעצמך פילנטרופיה.
במובן מסוים, כן, רכשת את הרגשה הטובה. לא שזה רע, כן? אני בעד שאנשים ימשיכו לתרום כמה שיותר, שזה לרגע לא יצא מהמקום הזה. אבל אם היינו רוצים לעודד מחויבות רגשית של תורמים לטווח הארוך, כלומר להגיד להם, אוקיי, תרמתם באוגוסט 2019, אני רוצה לפגוש אתכם לפני ראש השנה 2020, ולשאול אתכם אם אתם יכולים להשתתף שוב ולתרום לפרויקט, הנה מה שעשינו בשנה האחרונה, ובואו נראה מה התוכניות שלנו ל-2020.
מערכת יחסים ולא
בדיוק. סטוץ. בדיוק. וזה בדיוק העניין של תקשורת אסטרטגית של עמותות, וההבנה איך אפשר לנהל אותה גם בדיגיטל.
למה נמשכת לתחום הזה?
איזה מהם, פילנטרופיה או תקשורת?
פילנטרופיה. תקשורת זה, אין מה לעשות, אני תפילותיי ומחשבותיי איתך.
כיוונתי אבל... לדעת חכמים, כן. פילנטרופיה מושכת אותי כל הזמן, משום שזה תחום מרתק שבו אדם עושה מעשה טוב 100%. פשוט לוקח מהכיס שלו ונותן למישהו אחר. לוקח מהזמן שלו, לוקח מהידע שלו, לוקח מהרכוש שלו. פשוט נותן למישהו אחר. שזה לא משהו שמובן מאליו. מצד שני, כשמספרים על זה אחר כך, זה לא מובן מאליו, הרבה אנשים מפקפקים, למה הם תורמים, מה זה שירת אותם, איך זה היה שם.
אז בואי נפקפק רגע.
אם אני לא טועה, מרקס אמר, אני רגע אנסה להגיד את זה מפורש. He who buys bravery is brave, though still a coward. זאת אומרת, גם מי שתורם, יכול להיות פילנטרופ, אבל השאלה אם הוא טוב לב בעצמו. ואני מאוד מאוד עסוקה בפער הזה, שבין האקט של הנתינה, לבין המשמעות שאנחנו מייחסים לו, ובשלב הבא המשמעות שאנחנו מייחסים לו בתקשורת.
חברות ההייטק הגדולות, תורמות, רובן תורמות הרבה כסף, מקימות קרנות ודברים כאלה, אבל לא משלמות מיסים. ואתה יודע, ההבדל, לפחות על פני השטח, בין תרומה למיסים, זה שמיסים זה משהו שהחברה כולה מחליטה לאן הם הולכים, ותרומה זה משהו שהתורם מחליט לאן הוא הולך, ומאוד טבעי לחשוד בכוונות של אותן חברות, כאשר הן, את יודעת, כשאומרים, אולי תתרמי משהו, סליחה, אבל אני תרמתי מס הכנסה, אני תרמתי מילואים, אני תרמתי jury duty בארצות הברית, אני תרמתי במשרד, מה אתם עשיתם? איפה הכסף? למה אתם מחביאים אותו במקלטי מס?
אוקיי, אז בואו נסדר את כל המושגים שכרגע דיברנו עליהם. לשלם מס זו לא תרומה. תרומה זה משהו שאתה מקבל עליו זיכוי במס, אבל זה לא תרומה, זה חלק מהחובה. כולם משלמים מסים, או לפחות כולם צריכים לשלם מס, וזה goes without saying. זוהי הנחת היסוד שלי בכל דיון על פילנטרופיה באשר הוא. כולם צריכים לשלם את המס. גם בעלי ההון צריכים לשלם את המס, כפי שהרגולטור הכריח או הורה לצורך העניין. זה שם. אני משתדלת מאוד לא להתנות את הדיון על פילנטרופיה בדיון על תשלום מס.
אבל את יודעת שחברות משתמשות בפילנטרופי וואש לחסות לא רק על מעשים נוראים שהן עושות, אלא גם על אי תשלום מיסים, על תשלום למס. אז איך אפשר להתייחס לתרומה שלהם בצורה לא צינית? כי ברור שהכסף שפייסבוק תורמים עוזר לאנשים. אבל איך אפשר להתייחס אליו בלי הכעס הזה מאחוריו, החוסר צדק?
אני מחזירה אותך למשהו שדיברנו עליו קודם. יש קו בלתי ניתן להפרדה, או חיבור בלתי ניתן להפרדה, בין האפקטיביות של הפילנטרופיה לבין הסיפור התקשורתי שמספרים. ברגע שיש פער בין בעשייה הפילנטרופית עצמה, למשל, שמנסים לטשטש עוולות אחרות באמצעות תרומות, זה לא בסדר. אין סיפור תקשורתי שיכול לחסות את זה. כל דבר שקורה לא בסדר יתגלה בסופו של דבר, בדרך זו או אחרת.
זה מזכיר לי סצנה מבריקה בסימפסונס, שברנס, שהוא הבעלים של המפעל המזהם, אומר, אני נכנס למחזור, ואז הוא משיק את וליסה סימפסון נורא שמחה, כי היא הצליחה לשכנע את העשיר הרשע הקפיטליסט לתרום, ואז מסתבר שהמכונה הזאת לוקחת חיות וממחזרת אותן ל
Little Lisa's patented animal slurry. It's made from 100% recycled animals.
והוא נורא שמח כי הוא עשה משהו טוב, והיא מסתכלת עליו בשוק.
I think I'm gonna be sick.
אני לא מוכרת סיפורים על איך אפשר לטשטש עוולות. משום שאם רוצים להיות שקופים, ואם רוצים להיות אפקטיביים, זה דורש את הסיפור כולו. זה ברור שצריך לשלם מיסים, וזה ברור שצריך לתרום לחברה במובן היצרני של הדברים, ולהתייחס נכון לעובדים, ולשלם משכורות ראויות, כל זה במקומו עומד. אני באה לדבר בעצם על המקום שבו חברות כמו פייסבוק, למשל, עושות אחריות חברתית, corporate social responsibility, ושם הן מנסות לשפר את החברה או לתרום, והרבה פעמים לתקן חלק מהעוולות שהם יצרו. האם זה בסדר שהם יצרו עוולות? לא. האם זה בסדר שהם מנסים לתקן? כן, אם כי, כמו שאמרה לאה גולדברג, הקירות אינם מוצאים חן בעיניי. לא תמיד האפקטיביות של מה שהם עושים היא באמת מדויקת. משום שהרבה פעמים חברות טכנולוגיה למיניהן נכנסות לעולם החברתי וחושבות שהן מבינות.
אנחנו טכנולוגים, אנחנו הייטק, אנחנו נעשה disruption.
כן, או ניתן לכם כפתור לתרום. אבל צריך להבין את המקום של עמותות שנכנסות לג'ונגל הדיגיטלי, ובו הן מתחרות לא רק על כניסה לסדר היום כמו מול התקשורת הממוסדת, ונכנסות דרך עיתונאים שמהווים איזושהי פלטפורמה. הן מתחרים בכל אחד, בכל אחד מהמשפיענים, בכל אחד ממנהיגי הדעה שיש בדיגיטל.
ובכל אחד שמבקש תרומה באמצעות GoFundMe.
למשל. ושם הן צריכות לבנות את המקום שלהם, ולכן רק כפתור לתרום לי... הוא אלמנט אחד ממה שצריך לעשות כדי לסייע להן לפרוח במקום הזה. אני כן רוצה להגיד שזה נהדר שחברות משקיעות או תורמות כסף כדי לעשות פרויקטים גדולים, כי יש להם את היכולת לעשות את זה. זה נהדר. השאלה היא, כמו עמותה, כמו עסק קטן, השאלה היא מה האפקטיביות של הפרויקט שאותו עושים.
את מדברת על אפקטיביות כאילו התרומה היא... משהו שעומד בפני עצמו. העמותות האלה קמות על שם חברות כדי לנקות את התדמית שלהם. המטרה שלהם, את יועצת אסטרטגית תקשורתית, המטרה שלהם היא תקשורת, לא פחות מאשר היא תרומה. איך אני בכלל יכול לבחון עזרה של מפעל הפיס שמחזיק סדנאות לגמילה מהימורים? אתם ההימורים. אם תסגרו, אז לא יהיה, אז כאילו, לא שלא יהיה הימורים, אבל חלק גדול מהבעיה ייעלם. אני שואל אותך בתור יועצת תקשורת.
באיזה צד של היועצת תקשורת? של מי שסובל מההימורים, או למי שמממן אותם? זה מורכב. אין לי תשובה.
ביל גייטס הוריש את כל הונו, או יוריש את כל הונו,
לרוב
הכסף שלו. וורן בפט, מרק זקרברג. ג'ף בזוס לא תורם.
הוא הודיע שהוא יתרום, הוא עוד לא תרם בפועל.
אבל היה תקופה ארוכה שלא, השם שלו לא הופיע בשום שלט כזה יפה.
גרושתו הודיע שהיא תתרום.
כן, טוב, הוא... אולי זה נקמה, אולי זה איזה הקיצה. רגע, אבל מה הסיפור? איך תאגיד כל כך גדול, כל כך גדול, בחברה שבה יש אחריות תאגידית כתפקיד שמישהו מקבל עליו כסף כדי לעשות אותו, ושזה מופיע בדוחות כספיים, איך חברה כל כך גדולה לא תורמת?
אני מבדילה בין שני דברים שאתה מדבר עליהם. יש את ג'ף בזוס האיש, ויש את אמזון. אלו שני עולמות תוכן שונים, משום שהוא, כבעל הון, בדרך כלל מה שנהוג לעשות, זה להקים קרן פילנטרופית, ומשם לתרום, ומשם לבנות פרויקטים, ויש את אמזון כחברה. אם אתה שואל אותי באופן אישי, האם הייתי רוצה לראות את אמזון תורמת, באופן אישי אני הייתי שמחה מאוד שהם היו משפרים את התנאים של העובדים שלהם לפני שהם היו תורמים, בתור התחלה. מעבר לזה, למה הם לא תורמים, למה אנשים בעלי הון לא תורמים?
אני לא שואל למה הם לא תורמים.
אלא?
אני שואל איך הם יכולים להרשות לעצמם.
לא לתרום?
איך האווירה שגורמת לכל כך הרבה אחרים לתרום, הרי זה עניין של השנים האחרונות שעשירים... עשירים מאוד, סופר עשירים, מגה עשירים, משאירים את רוב כספם לפילנטרופיה, ומקימים חברות פילנטרופיה. גופים עסקיים שהמטרה שלהם היא לתקן ולשפר דברים, אבל הם מוקמים כחברה למטרות רווח. יש איזשהו שיפט בעולם הזה, ובכל זאת קיימות חברות וקיימים עשירים שלא במשחק.
בסופו של דבר, כולנו בני אדם, ולא כולם...
לא להכליל אבל.
לא כולם רוצים לתרום. לא כולם מצאו את מה שמעניין אותם בלב לתרום, ושם הם רוצים לעזור. ובסופו של דבר, יש מנגנון שלם שעובד על הבן אדם הזה, או על הבעל הון הזה. יש המון דרכים לתרום, חלק אנחנו יודעים עליהם, חלק לא. וחלק לא תרומים.
מתן בסתר עדיין קיים? זה משהו שיכול להתקיים בעולם תאגידי?
כן.
איך? הם יכולים להגיד, תרמנו סכומים מסוימים, ולא להגיד לאן?
הוא יתבטא בדוחות. אם הוא עובר דרך החברה, הוא יתבטא בדוחות.
אבל הם צריכים להגיד גם למי הם תרמו? או שהם יכולים להגיד, תרמנו השנה 3 מיליון דולר?
אני מנחשת שצריך להגיד. אבל, שוב, פעם אמר לי אחד העיתונאים שראיינתי לדוקטורט שלי, שאלתי עיתונאים איך הם מסקרים פילנטרופיה, ומה ה-news value שיש בזה, כדי להבין איך עמותות יכולות לספר את הסיפור שלהם בצורה יותר אפקטיבית לתקשורת. ואחד העיתונאים שראיינתי אמר לי, משהו שזה היה לפני כמה שנים, הוא אמר, את יודעת, לפעמים אשתו של המנכ״ל, או המנכ״ל, או הסמנכ״ל, יש להם ילד עם מוגבלות, יש להם מישהו חולה במשפחה, ואני יודע שהם תורמים לשם, כי הלב שלהם נמצא שם. ולפעמים, המנכ״ל פשוט היה נראה לו טוב, השם של העמותה הזאת, עם ילדים, או חולים, או משהו כזה, והם תורמים לשם, וזה משנה. ואני לקחתי את זה משם. זה לא אומר שלא צריך לתרום למשהו שאתה לא מקורב אליו רגשית, אבל החיבור הרגשי, גם של בעלי הון, שהם בני אדם בסופו של דבר, הוא אחד המשתנים החשובים ביכולת לתרום וביכולת להרגיש את הקשר ארוך הטווח הזה, מאשר לכתוב צ'ק למלגה ולשלוח אותו ולהגיד, וואו, עשיתי דבר מדהים. ולא כולם תורמים הרבה. לא כולם תורמים הרבה, גם בישראל. בעלי ההון בישראל תורמים במידה, אבל לא במידה רבה ביחס להשוואה לארצות הברית, למשל.
מה שיעור התרומה המקובל בחברות גדולות בארצות הברית? יש איזה טווח?
אני לא זוכרת את המספר. צריך לסלוח לי שאני לא זוכרת את המספר. אבל זה חלק מההווי. אתה נותן ספונסר שיפ לקבוצת ה-Girl Scouts המקומית, אתה נותן ספונסר שיפ לעמותות אחרות. זה מאוד מקובל. וזה נחמד. זה הופך את העסק להיות חלק מהקהילה עצמה. וזה מחבר את הצרכנים שלך באופן רגשי אליך.
תקשורתית, אני יכול להבין איך אם מישהו עשיר מתנדב במקלט לנשים מוכות, או בחלוקת אוכל להומלסים, נראה יותר טוב מאשר אם הוא נותן כסף. אבל בפועל, לא, תקשורתית, אני חושב שזה נראה...
לא, זה לא תמיד נראה טוב.
כשהוא מצטלם,
לא, זה לא, להפך,
אוכל
להפך, לא. אני זוכרת את המקרה עם מישל אובמה, שבא לחלק אוכל בבית המחוי לפני כמה שנים, ולבשה סניקרס שהיו מעט יוקרתיות.
מאוד.
לא מאוד, אבל היו מעט יוקרתיות מדי, לצורך העניין. להפך, דווקא הפוטו-אופ של בעל הון, שבא לתת אוכל, או מעמידים אותו אחד מול השני, מול מישהו שאין לו, שם את הדגש על זה שיש לו, מקצין את הסיטואציה והופך את זה להיות הרבה יותר תיאטרלי במובן הזה, שזה מבוים.
זה כמו אנשים שמגיעים לאפריקה ומצטלמים
בדיוק,
עם ילדים שחורים
בדיוק.
רעבים.
ולכן, הרבה פעמים, גם לעמותה עצמה, יותר טוב שיתרמו לה לאורך השנה כסף, ויוכלו להתמודד עם זה. הם צריכים את הכסף הזה, הם צריכים אותו לאדמיניסטרציה, הם צריכים אותו למנהל או מנהלת חזקים, שיביאו איתם אנשים טובים, שיוכלו לעשות את זה. הם לא צריכים את הזמן של בעל ההון הזה, הם צריכים כסף שהם יוכלו to be sustainable. ושם זה הרבה יותר חשוב, וגם אם כבר אתה מדבר על reputation ומוניטין, במובן הזה, יותר טוב להיות שותף כזה, מאשר להביא את כל הפמליה לפוטו-אופ, זה לא מצטלם טוב.
דוקטור שני הורוביץ רוזן, בואי נדבר על השפעה חברתית שמגיעה מלחץ של עובדים. אנחנו רואים את זה בעולם ההייטק בשנים האחרונות. עובדי גוגל ואמזון מוחים נגד מעורבות של החברות שלהם בפרויקטים בעייתיים מבחינת פרטיות וזכויות אדם, ומביאים הישגים. מצד שני, היו שתי נשים שפוטרו מגוגל וטענו שזה בגלל שהן ארגנו מחאה, walkout, בגלל היחס של גוגל להטרדות מיניות ולמעמד של נשים בחברה. זה משהו שהוא משמעותי והוא נכנס למערכת שיקולים של חברות כאלה, או שרק בגלל שגוגל ואמזון הן חברות גדולות ומדוברות, אז יש לזה תשומת לב, אבל זה לא משהו שמומלץ לעשות אם אתה רוצה לשמור על העבודה שלך.
כמה שאלות יש פה. קודם כל אני מחזירה אותך למה שדיברנו קודם. האחריות החברתית של חברות היום נמדדת לא רק באיך הם תורמים לעמותות מתוך הקהילה שלהן, ותורמים להומלסים או למקומות כאלה, אלא גם על האופן שבו הם מתייחסים לעובדים שלהם, וגם על ההבנה שעובדים הם חלק מהתוצר של החברה בסופו של דבר, לא במובן צ'רלי צ'פליני שאתה חלק מגלגל השיניים של החברה.
נקודה מעניינת, כי אני מניח שהמחאה באמזון היא של אנשים שהם עובדים בחלק הנקי, ההייטקי
המוכשר,
ולא בפס הייצור ובמחסנים.
וההבנה היא שערכים של חברה הם לא רק במובן של השיוף של המוצר, אלא גם באיך היא מתייחסת לעובדים שלה. וזה הצייטגייסט הנוכחי, זה הטרנד. וזה לא טרנד שיעלם כל כך מהר, אבל זה באמת הבנה של עובדים, שהם רואים בחברה שבה הם עובדים, חלק ממי שהם. זה חלק מהזיהוי העצמי שלהם.
זה לא רק עניין של, של, הזדהות, אולי לא בריאה עם, עם החברה וה, מה שנקרא משפחת גוגל. זה גם העובדה שהם עצמם יוצרים ותורמים לפרויקט שיכול להיות בו שימוש לרעה, ממש אחד לאחד. זאת אומרת, אני בניתי עכשיו משהו שבונה דאטאבייסים, והדאטאבייסים האלה משמשים את, את אייס לגירוש פליטים.
נכון? או במובן של, אני חושבת שזה היה וייפר, שבונים מיטות, שבהם, בשביל המרכזים, שבהם קולטים ילדים מאגרים מהגבול, ושמים אותם וקולעים אותם שם בעצם.
כן, נשאר עם המילה מרכזים, מילה עדינה, אבל היו מילים קשות יותר למקומות האלה.
ואני גם חושבת שזה חמור מאוד, זה אין בכלל. צריך להבין שהמילה פילנטרופיה נמתחת לכל כך הרבה צדדים, משום שאנשים מרגישים מחויבות רגשית לחברות שבהם הם עובדים, למותג שאליו הם מרגישים קשורים, וכל העניין של שוק העבודה המודרני, שהופך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים, כלומר ההפרדה בין פנאי לבין עבודה היא כמעט בלתי ניתנת לתחושה, כולנו עסוקים כל הזמן בסוג של עבודה, גם כשאנחנו בפנאי שלנו, וזה לא רק לעבוד, לענות למיילים או לטלפונים, זה במה שאנחנו קוראים ומה שאנחנו עושים, וחוג האנשים שאנחנו מתמודדים איתו, לכן עובדים מרגישים יותר חלק מכל העולם הזה, והם מרגישים שהם היו רוצים לעבוד במקום שמשקף את הערכים שלהם, והצייטגייסט הנוכחי נותן לעובדים את פתחון הפה, גם התנועה של מיטו, וגם הרעיון הזה של למה משמשות טכנולוגיות, וגם שאלות הפרטיות שעולות כל הזמן. עובדים מרגישים יותר נוח להגיד את זה, ובעצם לשאול את השאלות הקשות.
ונחזור, עובדים פריבילגיים, עובדים במעמד גבוה, עובדים בתעשיית המידע, או במחלקות המידע של החברות, ולא בפרק, ולא הפועלים השחורים של אותן חברות.
אני לוקחת את המילה שלך בנושא הזה. תראה, בשביל לבטא את זה צריך מילים.
צריך גם כוח.
כוח ומילים וצריך נרטיב ברור. בשביל שאנשים יוכלו להתחבר אליך ולהבין מה אתה רוצה להגיד. ו-what's in it for me? וזה השאלה באמת של הפריחה בעידן הנוכחי, של נרטיבים כאלה חזקים, שאנשים מכל העולם מתחברים אליהם בעיניי, זה מדהים. יש נרטיב של מיטו, למשל, יש נרטיב של ההתחממות הגלובלית, שהן בעיות קשות לכל הדעות, והן לא התחילו בשנה שעברה, והן לא התחילו עם הרווי ויינשטיין. אבל אנשים מכל העולם מצליחים להתחבר לשאלות האלה, ולמצוא את עצמם בתוך הדבר הזה, ולמצוא מתוך ההצפה של הנושאים האלה את הרדמפשן, את איך הם יכולים לשנות את החיים שלהם. ואלה תנועות עולמיות ומקומות העבודה שמבינים איפה הם נמצאים, ושמבינים את הטרנד, שאני אומר טרנד, אבל לא במובן החולף של מכנסיים בגזרה כזו או אחרת, אלא במובן של צייטגייסט, במובן של איך העולם תופס את מקום העבודה היום, ואיך העולם תופס שוויון בין גברים לנשים. אלה שאלות חשובות. ואני שאלת אותי קודם, האם אפשר לעשות פילנטרופיה, אבל לעשות עוול דרך המוצר שלך? זאת בעיה. זאת בעיה. אי אפשר to pink wash everything, אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר לטשטש הכל, וגם לא צריך. וזאת הגישה החדשה שהחברות הגדולות, גם חברות הטכנולוגיה, חברות הטכנולוגיה הגדולות מנסות, פייסבוק כל הזמן מנסה להמציא את השיטה החדשה שבה היא יכולה איכשהו להיות יותר חברתית, או יותר קשובה, או יותר להפנים את מה הציבור רוצה ממנה, אבל אי אפשר לעשות את זה אם אנשים מרגישים שאתה פוגע בפרטיות שלהם. אי אפשר לעשות את זה אם אנשים רואים שאתה צריך לשלם כנסות על חצייה של גבולות, למשל. זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. פילנטרופיה אמיתית לא נועדה לחסות על זה.
חברות צריכות להחזיק בדעות? זה משהו שנדרש מהן היום? עכשיו למשל יש מחאה, אמרנו מחאה מכיוון אחד נגד גוגל מתוך החברה, יש מחאה בכיוון השני, עובד שפוטר ותובע את החברה כי הוא טוען שמתנכלים לשמרנים, היה עובד קודם שפרסם מניפסט נגד גיווניות, נגד דייברסיטי, וגם הוא כבר לא שם, וגם הוא מנהל מאבק נגד החברה, וסיפור ממש חם מהימים האחרונים, אקווינוקס, רשת חדרי כושר, שהבעלים שלה תרם לפוליטיקאי שמרן ימני, ואנשים עכשיו קוראים לחרם, לא להתעמל אצלו. אז האם חברה יכולה להרשות לעצמה להחזיק בדעות? ולהפך, האם חברה יכולה להרשות לעצמה שלא להחזיק בדעות?
התשובה נמצאת בשאלה שלך, משום שחברה בסופו של דבר מורכבת מאנשים. אנשים הם חלק הבעלים וחלק העובדים, ולכל אחד יש דעה. ובעלים הרבה פעמים יש להם הרבה דעות, והן מאוד נחרצות. ולכן יש שם. השאלה היא האם להוציא את זה או לא להוציא את זה. והשאלה הבאה שמגיעה היא שבדרך כלל חייבים להוציא את זה משום שהמציאות מזמנת לך את הקונפליקט, את הקלאש. האם לייצר מיטות ולמכור אותם למרכזים שקולעים בהם ילדים ומפרידים אותם מההורים שלהם? או שלא. הרי זה תמצית הדיון, זה רהיט. אין לו אישיות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה אקדח. אין לו אישיות, זה הבן אדם. אבל האם אתה מאפשר אותו או לא מאפשר אותו? זאת אומרת שהדיון תמיד יגיע למקום הזה. אם חברה צריכה או לא צריכה, אני חושבת שזה כבר לא רלוונטי משום שהיא תיכנס למקום הזה. חברה חכמה, תכין את התשובה כבר מראש.
אתה כבר מדברת בתור היועצת.
כן. חברה חכמה, תכין את התשובה הזאת מראש, ותדע להבין לאן הכיוון הולך, ותדע לעשות את החושבים בפנים. אם הבעלים, אם החברה פרטית והבעלים אומרים, אוקיי, אנחנו הולכים לכיוון הזה, אז צריך להבין מה זה אומר. יש גם קריאות של חרמות על חברות שתומכות באלמנטים פרוגרסיביים, ליברליים, ששייכים יותר
לה... כן, נדבר על ספציפית, קייפרניק.
Believe in something, even if it means sacrificing everything.
למשל.
לא עומד בהמנון.
יותר מזה. היה נייקי נכנסה לדיון על הדגל של בצי רוס על הנעליים. קייפרניק לא רצה את הדגל של בצי רוס על הנעליים.
ממש שזה מייצג עבדות.
כן, את אמריקה מתקופת האנטבלום, לפני העבדות, ונייקי הסכימו. והורידו את זה. עכשיו, אני לא נכנסת לעמדה לכאן או לכאן, אני רק מראה שהדיון הזה על עמדה נכנס לכל כך הרבה מקומות שאי אפשר כבר לא לנקוט בעמדה. וזאת שאלה. אנחנו נכנסים לעולם שבו גם הרבה מאוד חברות התחילו להביע את דעתם נגד טראמפ, הרבה מאוד חברות בחודש הגאווה האחרון הביעו, שיתפו מוצרים שלהם עם דגל הגאווה, והיו מאוד פרו, וזה היה... נפלא בעיניי, אבל זה שם.
Credo donates $150,000 every month to groups like Rainforest Action Network, Planned Parenthood, the ACLU, and many more, while other phone companies spend millions to push through mega mergers and fund right-wing politicians. You make choices every day about where to spend your money, so make your mobile phone one of those choices.
זאת אומרת שאנחנו, זה חלק מהמותג עצמו כבר, מה החברה רוצה להגיד, וזה הסיפור שלה.
ורציתי לשאול, אבל אני חושב שכבר הבנתי את התשובה, על האם לציבור, דיברנו על הבעלים של החברה, על העובדים, האם לציבור עדיין יש כוח, וכנראה שיש לו המון המון כוח, בזכות הרשת, בגלל הרשת. זאת אומרת, אפשר להעלות נושא לדיון שהחברה בכלל לא חשבה שצריך לדון בו, ונוצרת שריפה שצריך לחבוט אותה, או להתמודד איתה.
אבל זה בדיוק העניין, זה לא לחבוט, זה להתמודד, זה להבין שלציבור יש מילים. דיברנו קודם על עובדי פס הייצור מול העובדים מחלקות ההייטק למשל. לציבור יש יותר מילים ויש לו את המגפון. לא כל מה שנכנס ברשתות החברתיות מגיע לכותרות, וזה בסדר, יש שם הרבה מאוד שיח. חברה היום צריכה להבין שחלק ממי שהיא זה גם האופי שלה. זה חלק מהמותג. ואפילו עוד לפני התשובה הסופית של אנחנו תומכים בזה או בזה, בסוגיה הזאת, בנשק או בפרוגייז, זה אפילו לא שם. צריך להבין שהחברה מנהלת כל הזמן דיאלוג עם הציבור. להבדיל, עמותה מנהלת כל הזמן דיאלוג עם התורמים שלה, ועם המתנדבים שלה, ועם האנשים שהם תורמים להם, או שהם מסייעים להם. וברגע שחברה מבינה שבדיגיטל היא מנהלת constantly דיאלוג עם האנשים שקוראים אותה, היא יכולה להיות שם ולקבל את הכבוד שלהם ואת האהדה שלהם, ולהבין שלפעמים סופגים, אבל אתה כועס על מי שאכפת לך ממנו, לצורך העניין. ולכן צריך להבין את זה, לא להיות פלקט, לא להיות פלסטיק, לא להיות הכל מדהים אצלנו, הכל מדהים, אף אחד לא הכל מדהים אצלו, לא יודעת איך אצלך, לא מכירה מישהו שהכל מדהים אצלו. ולכן צריך לשקף את זה. אנשים רוצים שיראו אותם. הם רוצים שהחברה והמותג יראו אותם.
כל השנים שטפו לנו את המוח שהמותגים שאנחנו בוחרים הם מייצגים את הזהות שלנו. עכשיו אנחנו רואים עם ביג דאטה ומחקרים שבאמת מוצאים קשר בין מותגים לבין דעות פוליטיות, בין מותגים לבין אורח חיים, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת חלק בזה. זאת אומרת, אם המותג זה הזהות שלנו, אנחנו קובעים מה הזהות שלנו תהיה, ואנחנו נדחף את המותג לכיוון הזה.
כן, ובעיקר אנחנו מרגישים יותר נוח להגיד מה אנחנו רוצים ומה נעים לנו. וחברות צריכות להבין את זה, אבל זה חלק מהצמיחה של מותג. הוא צומח איתך ביחד. יש הרבה מותגים שכשרוצים להעלות אותם שלב, אז אומרים, אוקיי, אז המותג התיקים האלה לנשים, אז היא סיימה את הקולג' ועכשיו היא הולכת לעבודה הראשונה שלה, ואחרי העבודה הראשונה שלה היא הולכת לעבודה השנייה, ואז גם היא צריכה את התיק הנפרד כי נולדו לה ילדים. סתם בחרתי דוגמה רנדומלית לחלוטין. אבל זה באמת לבנות את המותג, למה, איפה הקהל נמצא, וזה הנקודה שמסתובבת בדיגיטל ובאופליין, בכל אלמנט של תקשורת אסטרטגית. איפה הקהל שלך? יש קהל שרוצה לתרום פעם אחת, וזה בסדר, גמור, זה נפלא. אנשים מצילים חיים דרך התרומה החד פעמית הזאת. ויש קהל שרוצה להיות חלק גדול. מרבית המחקרים בארצות הברית מראים שאנשים תורמים יותר כשהם מבקשים מהם. אנשים לא תורמים כי לא ביקשו מהם. זאת אומרת שצריך לפגוש את הקהל איפה שהוא נמצא, בנקודה הזאת, ומשם לקחת אותו למסע איתך ביחד, ולצרף אותך. וחברות ההייטק הגדולות, או חברות הגדולות, שעכשיו עסוקות בעובדים שלהם, העובדים הם לקוח של החברה, וצריך לפגוש אותו איפה שהוא נמצא. אם צריך לשנות את האסטרטגיה של המוצר, ולא לייצר יותר קו מסוים של מערכות לחימה, זאת כבר לא השאלה. הרעיון הוא, פה איפה אנחנו יכולים לנהל את הדיאלוג. תקשורת אסטרטגית לא נעשית רק עם תקשורת ההמונים או תקשורת בדיגיטל של אנשים בפייסבוק. היא כל הזמן מול העובדים, מול המשפחות של העובדים, מול הבורד, אם זה עמותה, מול הנתרמים עצמם, מול התורמים, מול המתנדבים. יש עולם שלם של מסרים שצריכים להיבנות וצריך לקבל את הפידבק כל הזמן.
יש לי חבר שאומר שקיבל הצעות מפייסבוק כמה פעמים, הצעות עבודה, והוא לא מוכן לעבוד בחברה הזאת, מכיוון שהוא לא מסתדר עם הדרך שבה הם מתנהלים.
פייסבוק תורמת לעיתונות מקומית בארצות הברית, ומנסה לקדם אותה, משום
שהם הרגו את העיתונות. לא רק הם, לא לבד.
היו שחקן מרכזי בשינוי שוק העיתונות האמריקאי. היא עושה פרויקט מאוד מעניין, שלפי דעתי צריך לפתח אותו יותר, ועוד לא חשבו עליו עד הסוף, במובן של עדיין זה משמר תחרות בתוך פייסבוק, של העיתונים מול גורמים אחרים. הם עושים הרבה, הם תורמים הרבה כסף באופן יחסי, אבל הם גם יצרו מה שמעניין אותי בפייסבוק, ושתי נקודות שאותי מאוד מעניין להסתכל עליהם כל הזמן. אחד, בקרב העמותות בארצות הברית, יש רצון כל הזמן להיות בפייסבוק. כל הזמן. זה הפך להיות מין דרישת יסוד כזאת, להיות בסושל נטוורקס. והשאלה שלי תמיד היא,
למה? מה אתם רוצים לעשות שם?
משום שסושל נטוורקס, והיכולת להיות שם כל הזמן, ולכתוב פוסטים מגניבים, ולהיות נהדרים, היא ערוץ אחד של תקשורת אסטרטגית של עמותה עם קהל היעד שלכם. אם קהל היעד שלכם נמצא בפייסבוק, by all means, תעשו את זה. אבל כוואליו בפני עצמו, זה מורכב. והרבה פעמים עמותות שאין להן הרבה משאבים, צריכות להשקיע המון כסף, ולהשקיע, אני לא צריכה לספר לך, להשקיע כסף בתוכן איכותי בפייסבוק, בסרטונים, ברעיונות, זה לא מעט כסף בשביל עמותה. ועמותות שזה משרת אותם, זה נפלא, וזה באמת עוזר להם להגיע לקהל יותר רחב, או לממש את המטרה שלשמה הם הוקמו, זה מעולה. אבל רק בשביל לעשות וי ולהגיד, אנחנו גם שם, לא תמיד שם צריך לשים את הכסף. מה גם שעמותות מתחרות בהמון גורמים אחרים שנמצאים ברשתות החברתיות.
חתולים חמודים.
למשל, סלבס, אנשים, כל מיני דברים. אין פה היררכיה, זאת לא ההיררכיה של הכניסה לתקשורת ההמונים שבה אתה מקבל את החותמת מעצם זה שנכנסת כלגיטימי לשיח. זה דבר אחד. ודבר שני, דבר שני, שימוש ברשתות החברתיות, ברגע שהבנו שזה מה שצריך לעמותות, אז צריך להבין מה רוצים להשיג מעצם השימוש ברשתות חברתיות. האם זה לתת מידע? למשל, הרבה עמותות מסייעות לציבור במידע, על בעיות רפואיות מסוימות, על זכויות בחוק, על מה קורה בעולם בסוגיה כזו או אחרת. הרבה עמותות עוסקות בלגבש קהילה, למשל, להוות קהילה תומכת לאנשים שסובלים מבעיה מסוימת. רשתות החברתיות יכולות, הרבה עמותות משתמשות, למשל, ברשתות החברתיות כדי ליזום פגישות, כדי להניע. ואלה נקודות חשובות. לסיכום הנקודה הזאת, עמותות צריכות להבין שיש פער בין ההשתתפות ברשתות החברתיות לבין ההשתתפות בעולם שהוא אופליין. נורא קל לעשות לייק, נורא קל לשנות את הצבע של האייקון, או לשים אייקון כזה ולהזדהות עם זה. זה נפלא, אנשים עושים את זה בקליק ושוכחים את זה על פית השנייה אחרי, או נזכרים כשהם רוצים להגיד משהו. אבל שינוי חברתי, כמו שאנחנו רואים, הרבה פעמים צריך גם את המימד של החיים האמיתיים לצורך העניין, של האופליין. ועמותות צריכות לנהל את התקשורת האסטרטגית שלהם במובן כזה שיכול לתמוך גם בנוכחות ברשתות החברתיות, אם זה באמת תורם להם לקידום המטרה, וגם בעולם שאחרי, ולשקף את זה כל הזמן. אחד האלמנטים המעניינים של תרומות בפייסבוק, היא העובדה שפייסבוק לא נותנת לעמותות, או לפחות בארצות הברית זה ככה, את הפרטים של התורם. כלומר, אתה תורם ואתה נשאר במובן מסוים אנונימי. ואז זה מאוד מקשה על עמותות לשמר את הקשרים עם התורמים האלה, ולהפוך אותם להיות תורמים חלק מהם. וזו נקודה מאוד קשה.
הם מתייחסים לזה כאילו זה פרסום. זאת אומרת, כשפייסבוק מאפשרים לך לפרסם לקהל מסוים, הם לא ייתנו לך את הפרטים של האנשים שפרסמת להם, כי זה בעצם הכסף שלהם. אם הם ייתנו לך את הפרטים, את לא צריכה אותם, את תפני ישירות לאנשים. אבל להסתכל על פילנטרופיה כפרסום,
זה אלמנט מאוד, אחד הדברים שחשובים לעמותות זה לשמר דאטאבייס על תרומים. משום שזה מה שהם עושות, זה מה שהם צריכות.
קשרים כל שנה, שולחים ניוזלטרים.
שולחים את הדוח השנתי, מה קרה עם התרומה, שומרים על איזשהו קשר עם תורם. שולחים thank you note, יוצרים קשר. זה שתרומות בטרנזקציה עוברות דרך פייסבוק, דרך כפתור donate. בעצם מעקר מתוכן את הקשר של התרומה עם התורם, ותורם או מחזק את האלמנט הזה של תרומה חד פעמית. וזה מה שגם אמרתי קודם לגבי זה שתורמים הם לא חלק מהקהילה, הם פשוט חד פעמיים. מכאן גם יש את האלמנטים האלה למשל של אנשים שרוצים לכבוד היום הולדת שלהם, לעשות דף תרומות בפייסבוק ומבקשים אנשים לתרום, שזה נפלא, הכל נפלא. אלא שכשאנחנו מסתכלים, לוקחים צעד אחורה ומסתכלים בהקשר הרחב על עולם הפילנטרופיה, אנחנו מבינים שפייסבוק מעצבת את העולם הזה במובן מאוד בדמותה, ובמובן מאוד מסוים שבו אנשים מרגישים חלק מקהילה וירטואלית יותר גדולה, ופחות מרגישים חלק מקהילה פיזית, שלפעמים צריכה, זקוקה לכסף, לא פחות מהבן אדם שהיה צריך יותר, והחיבור הרגשי יכול להיות יותר גדול.
מי היה מאמין שבתוכנית הזאת יאמרו דברי ביקורת על פייסבוק?
תראה, אנחנו לא נגיע לשום מקום אם אנחנו לא נלמד לשייף את המנגנון של עשייה פילנטרופית. אף אחד לא נולד עם הטקסטבוק של איך להיות תורם אפקטיבי ואיך לפתח את זה. חלק מזה נולד משום שהבעיות החברתיות משתנות, והדרך לפתור אותן משתנה, וההבנה החברתית של איך נכון לפתור בעיות חברתיות משתנה. פייסבוק יש לה תפקיד מאוד נכבד בחברה היום, וגם בהיבט של פילנטרופיה באינטרנט, זה משנה את הדברים. ועמותות הן כל הזמן צריכות להבין את העולם הזה, ולהבין את המקום שלהן בעולם הזה, ואיך הן יכולות לסגשג בו. יוניצף עשו לפני כמה שנים סרטון מדהים, הוא ישן יחסית לעולם שבו אנחנו נמצאים, שבו הם יראו אבא ובן נכנסים למסעדה ואוכלים, ואז רוצים לשלם בלייקים.
Vi kör en split på där. Om du tar ena halvan på det. Ja. Och sen tar jag min halva på med likes.
והמסעדה אומרת
med likes. Med likes alltså. Jag gillar det. Alltså like.
אנחנו לא מקבלים לייקים.
Ja, vi tar nog inte likes.
Nej, men alltså det är positivt. Alltså att jag gillar det.
Ja, ja, ja. Men vi tar inte likes. Nej.
והם אמרו, אנחנו לא רוצים את הלייקים שלכם, אנחנו לא רוצים את השיתופים שלכם, אנחנו רוצים את הכסף. הכסף יכול לקנות תרופות לילדים, הכסף יכול לקנות חיסונים, הכסף יכול לתת צמיחה למי שקר לו. לייקים זה נחמד, אבל זה לא באמת יפתור את הבעיות של האופליין.
Vaccin går inte heller att köpa med likes.
והעמותות צריכות לנהל נכון את המותג שלהן ברשתות כדי להגיע לקהל היעד שלהן, וגם לנהל נכון את התרומות בצורה כזאת שתוכל להיות שקופה, ולתקשר אותה בחזרה לקהל שלהן שנמצא הרבה פעמים ברשתות.
דוקטור שני הורוביץ רוזן, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אז אתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו בשיתוף אורבן פלייס. Upgrade your life's work.